היום אנחנו לומדים ערכין דף דלת. אנחנו מתחילים בשורה רביעית. הכל חייבים במקרא מגילה. אנחנו ממשיכים עם כל מיני אמרות לגבי הכל חייבים, שכוללים בתוכם כהנים, לוויים וישראלים, וכל הזמן הגמרא תגיד, מה פתאום היינו חושבים שכהנים, לוויים וישראלים לא כלולים? ברור שהם כלולים, אז מה הברייתא הזאת באה להגיד? הכל חייבים במקרא מגילה, כהנים, לוויים וישראלים. פשיטה. לא, צריכה לבטל מעבודתם. צריך היה להגיד את זה, להגיד שאם הם עובדים במקדש, הם עדיין צריכים להפסיק את עבודתם ולשמוע מגילה. וכדי רב יהודה אמר שמואל, כמו שרב יהודה אמר בשם שמואל, דמר רב יהודה אמר שמואל, כהנים עבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדן, מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. Okay, ושם מדובר על הכהנים שעובדים, הלוויים שעומדים בדוכן ושרים, וישראל במעמדן, מדובר על המעמדות, זה היה קבוצות, זה התחיל אחרי חורבן בית ראשון, זה ההתחלות של תפילה בציבור, שבעצם היו שולחים נציגים, כמו שהיו 24 משמרות כהונה, גם היו 24 מעמדות, קבוצות מעמדות, זה היו נציגים מישראל שבאו להתפלל שהתפילות, שהקורבנות יתקבלו, וכל אלו מבטלים עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. יש דיון מראשונים בעצם האם, בדרך כלל אנחנו אומרים, הם עוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן אם הם, ויש ויכוח עוסק במצווה פטור מן המצווה, אם אפשר לקיים את שניהם, אז האם הוא באמת פטור או לא, אז יש ויכוח כאן האם מדובר שרק אם יהיה זמן להקריב את קורבן התמיד אחר כך, אז הם עוסקים במקרא מגילה, או האם מדובר אפילו אם יעסקו בקריאת מגילה, הם לא יוכלו להקריב את הקורבן תמיד, האם עדיין זה אפשרי או לא, אוקיי? אולי אם זה כן דוחה, אז אם לא יהיה להם זמן, אז אולי בעצם חייבים להקריב את קורבן התמיד. יש דיונים בעניינים האלו. ממשיכים. הכל חייבים בזימון. עכשיו הכוונה בזימון כאן זה יותר ברכת המזון, נראה בהמשך, כי זימון זה קשור לחיוב ברכת המזון, כהנים, לוויים וישראלים, פשיטה, כאילו ברור, מי עוד יהיה חייב אם לא הם? וצריך דקאח לקודשים. מדובר כשהם אוכלים קודשים, סל כדעת החמינה ואכלו אותם אשר כופר בהם אמר האחרונה, והכפרה היא, כמה שמלן, ואכלת וסבת אמר רחמנה, והאיתנהו. אז היינו חושבים שבגלל שצריכים כתוב בפסוק שאוכלים אותם אשר קיבלת כפרה בהם, אז אולי רק מדובר בחילת קודשים זה כמו לקחת תרופות, שאנחנו לא מברכים על תרופות, וגם לא ברכה, כאילו לא ברכה ראשונה, גם לא ברכה אחרונה, שזה העיסוק שלנו עכשיו. אז גם כאן אוכלים אותם רק בגלל הכפרה, אז אולי בגלל זה רק עניין של כפרה. ואין צורך לברך, כמה שמלן שבגלל שכתוב אכלת וסבת, וכאן יש סובע, אז כן, זה בכלל. יש עניין, אם מדובר בקודשים, מה הקשר לברכת המזון, הרי מדובר באכילת בשר. יש כאלה שמסברים שמדובר במנחות כאן, אוקיי? כי המנחות היו עשויים מהקמח. הכל מצטרפים לזימון, כהנים, לוויים וישראלים. אוקיי, כמה דובר על הצירוף לזימון, אז שוב אומרים פשיטה. לא צריך עד כאח לכהנים תרומה או קודשים, וזר כאח לחולין, אנחנו יושבים בשולחן, ויש כהנים שאוכלים תרומה או קודשים, דברים שהזר לא יכול לאכול, והוא אוכל את החולין שלו. סל כדעת החמינה, הועיל ואיבאי זר למחה בהדי כהן לא מצא אכיל, היינו חושבים שמזר, בגלל שהזר לא יכול לאכול את האוכל של הכהן, אז אולי אי אפשר לראות אותם כמצורפים, מצטרפים לסעודה, אמא לא להצטרף, כמה שמלן יהי דזר בהדי כהן לא מצא אכיל, כהן בהדי זר מצא אכיל. למרות שהזר לא יכול לאכול מהכהן, אבל הכהן כן יכול לאכול מן הזר, מהאוכל שלו, ולכן יש חפיפה בעצם, ולכן אפשר. אפשר להגיד אותו דבר עם מישהו אלרגי, או יש כל מיני סיבות שאנשים, מישהו אוכל כשר ומישהו אוכל לא כשר. אז גם יהיה אותו דבר, בגלל שאחד יכול לאכול מהמאכלים של השני, אז הם כן מצטרפים. הכל מעריכים, כהנים, לוויים וישראלים. עכשיו חוזרים לעניין ערכין, אז שוב הגמרא אומרת פשיטה, וברור שכולם יכולים להגיד ערכי עליי, ערך פלוני עליי. אמר רבא, ועכשיו נראה שלוש אפשרויות, כל אפשרות מישהו ידחה, ויביא פירוש אחר. אמר רבא, אמור להיות, כן, לא זה רבא, לא נצריך אלא לבן בוחרי. אוקיי, מדובר, לא נראה לי שזה לא רבא, כי בהמשך, שנייה, כן, אמר רבא, זה אמור להיות רבא עם ה', כי בסוף נראה את רבא בהמשך, לא נצריך אלא לבן בוחרי. אנחנו צריכים את זה לשיטה של מישהו ספציפי, שחולק החכמים, דצנן, אמר רבי יהודה, העיד, אוקיי, נצטרך לחכות קצת עד שנבין מה הקשר לבן בוחרי, קודם נבין את המחלוקת, בינו לבין רבי יוחנן, רבן יוחנן בן זכאי, זה לא נגד חכמים, סליחה. אמר רבי יהודה, העיד בן בוחרי ביבנה, כן, איפה שהסנהדרין גלתה ליבנה, זה התחנה הראשונה, כשהם הביאו את הסנהדרין מבית המקדש, בן בוחרי העיד ביבנה, כל כהן ששוקל אינו חוטא. זה אומר שכהן שנותן מחצית השקל, הוא לא חוטא. זה משהו שהוא לא צריך, אבל אם הוא עושה, זה לא דבר לא טוב. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא כן, אלא אתה לא הבנת נכון. זה כל כהן שאינו שוקל חוטא. בבלת בין סדר המילים, זה אמור להיות כהן שאינו שוקל דווקא הוא חוטא, כי חייבים הכהנים להעביר מחצית השקל. אלא מה הקשר? כאילו בשומת צריך להגיד את זה לפי רבן יוחנן בן זכאי? שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן. הם דורשים פסוק מיוחד, ודורשים משם שהם לא חייבים במחצית השקל, ובזה הם טועים. כתוב בפסוק, כל אחד כהן כליל תהיה לא תאכל. עכשיו מה מדובר כאן? שכהן בדרך כלל נותנים קורבן מנחה, זה משהו מערבבים סולת עם שמן, מים ומלח, ולוקחים קמיצה, כן, הכהן לוקח את שלושת האצבעות האמצעיות, לוקח חלק, ושורף את זה על המזבח, והשאר מותר. וכאילו השאר גם שורפים ואוכלים. עכשיו, זה מנחת נדבה של יחיד. כשמדובר על מנחת נדבה של כהן, הכל נשרף. Okay? לא אוכלים כלום. אז בגלל שכתוב בפסוק שכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאחר, הועיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הם, האחים נאכלים. הרי העומר ושתי הלחם ולחם הפנים זה דברים שאנשים אוכלים. הם גם נחשבים קורבנות מנחה. כן, בעומר מדובר על קורבן מנחת העומר שהובא עם סעורים. שתי הלחם זה הקורבן המיוחד לחג השבועות שהיה עשוי מלחם. ולחם הפנים, אוקיי? אז הם היו אומרים, אם אנחנו נותנים כסף למחצית השקל וקונים את ה... מנחות האלו עם הכספים של מחצית השקל, מה יצא? הם יהיו נחשבים כמנחת כהן, כי לכהן יש שייכות בתוך הקורבן. ואז איך אפשר לאכול אותם? הרי הם כולם צריכים לשרף. וידוע שהם נאכלים. אז לכן הם דורשים, כנראה אנחנו לא אמורים לתת מחצית השקל. אוקיי? זה רבן יוחנן בן זכאי. חזרה לבן בוחרי, שאמר שבעצם הם לא חייבים, אבל יכולים. ולפי רבן יוחנן בן זכאי הם חייבים בעצם. ולבן בוחרי נמי, כיוון זה לכתחילה למחייבה, להטויה, בגלל שלכתחילה הם לא חייבים להביא מחצית השקל, כי מה איתה נמי חוטאו? אם הם כן מביאים, הם אמורים להיות חוטאים, למה? דקמה איו חולין לעזרה. הם בעצם מביאים משהו שנחשב חולין לעזרה, כי הכסף שלהם לא נתקדש, כי הם לא חייבים. אז מעונים, דמה איתה להו ומסר לציבור. הם בעצם, ולא בדיוק ברור איך זה פותר את הבעיה, אבל הם בעצם מוסרים את זה לציבור. כי יש שמפרשים שהבעיה יותר שאם הם מביאים בתור נדבה, אז הם יכולים להביא נדבה, אבל הם יגידו שיש לי שייכות בעניין. אז בזה שהם מביאים את זה לציבור ומוסרים את זה לציבור, הם בעצם אומרים אין לי חלק בזה, ואז כן בלב שלם, ואז זה יהיה שייך לציבור ולא יהיה בעיה. יש כאלה שמסבירים בצורות אחרות, יש עדיין קצת טיפה משהו לא מובן לגמרי כאן, כי זה עדיין לא פותר את הבעיה של חולין לעזרה, אולי בזה שהם מוסרים לציבור, זה הופך את זה לקודשי. עכשיו, בואו נחזור לענייננו, איפה התחלנו? היינו צריכים להסביר מה הכל מעריכים קודם לבים וישראלים בא לחדש. אז, לפי בן בוחרי, שכהנים לא חייבים במחצית השקל, סל כדעת החמינה, הועיל וכתיב, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, בערכין, כתוב בפסוק, כל ערכך יהיה בשקל הקודש. אז מה הם אומרים? כתוב בשקל כאן. זה רמז למחצית השקל. קוד איתי בשקלים, איתי בערכין. וכאן הכהנים אומרים, אבל ליתנו בשקלים, ליתנו בערכין. כאן משמרן. לכן מה החידוש? היינו חושבים שאולי בגלל שכתוב בפסוק שקל, כתוב ערכין, אז מה שנכון לגבי מחצית השקל, גם נכון לגבי ערכין, ואם כהנים לא חייבים בזה, אולי הם לא חייבים בזה, או לא יכולים להיות מורבים. כאן משמרן שכן, הם כן מעריכים. אמר לה, הבאי אומר, אבל אי אפשר לדרוש את הפסוק כך, למה? היי, בכל הרכחה, כאילו שוב, הוא מדבר על הווה מינו, מה היינו חושבים? אי אפשר היינו יכולים לעשות השוואה בין ערכים לשקלים, או בין שקלים לערכים, למה? היי, בכל הרכחה, צריכים את זה למשהו אחר. לכל ערכים שאתה מעריך לא יהיו פחותים מסלע. כאילו כל ערכים שהוא מעריך לא יכולים להיות פחות מסלע. כלומר, זה לגבי, למדנו את זה בבחורות, כשעושים את הערכה הכספית, כן, עושים את זה לא פחות מסלע. עכשיו, זה בא בעצם ללמד על מי שמביא ערכים לבית המקדש, ואין לו מספיק, כאילו הוא אומר ערכי עליי, או ערך פלוני עליי, ואין לו מספיק כסף, אז הוא לא יכול לתת פחות מסלע, שזה שקל. אוקיי? הוא חייב לתת מינימלית שקל. נדבר על זה בהמשך, נראה את זה יותר בפנים עוד כמה דקות. אז אם ככה, אי אפשר היה לחשוב שהשקל בא ללמד המחצית השקל והשוואה בין זה לערכין, ולכן אלא אמר הבאי, הוא נותן תשובה אחרת. איצטריך, סלקדת החמינה הוא אילוכתיב, ופדויו מבין חודש תפתיה בערכך, אז מה היינו אומרים? בפדיון הבן כתוב גם את המילה בערכך, ובערכין כתוב ערכך, אז היינו לומדים, קוד איתי בפדיון הבן, איתי בערכין. והנה כהנים, הואיל וליתנו בפדיון הבן, ליתנו בערכין. היינו חושבים שמה? רק אלו ששייכים בפדיון הבן, בחיוב הזה, שייכים בערכין, וכהנים פטורים מפדיון הבן, ולכן אולי הם גם פטורים מערכין. כמה שמלן שלא, אוקיי? ואז זה לא רק כהנים, אבל גם לוויים. אמר לי רב, והרב לא מסכים עם זה, למה? אלא מעט, האם אומרים כל פעם שכתוב ערכך, היינו חושבים לעשות את ההשוואה, אז היינו יכולים לעשות גם השוואה מוטעה. איך? גבי אל אשם זה מישהו שגונב כסף ונשבע לשקר, הוא חייב להביא אשם גזלות, תכתיב ואת אשמו יביא להשם אל תמים מן הצום בערכך, שם כתוב בערכך. אם כל פעם שלומדים בערכך, כתוב בערכך, אנחנו נלמד או מהדבר הזה לערכים, או לחילופים מערכים לדבר הזה, אז אולי במקרה הזה היינו לומדים מערכין לאל תמים, ומה היינו אומרים? החנמי, כן גם כאן היה אפשר לדרוש, לכל איתה בערכין, איתה באל אשם. ואז מה היה יוצא מזה? טומטום ואנדרוגינוס, סליטנו בערכין, אי אפשר להעריך טומטום ואנדרוגינוס, שמענו את זה בעבר וגם לומד את זה יותר בהמשך היום, מאיפה דורשים את זה? ליטנו באל אשם, אולי היינו אומרים שזה לא באל אשם. זאת אומרת, אם טומטום ואנדרוגינוס נשבים לשקר בעניין של גזל, ואז הם יצטרכו לא יצטרכו להביא אל אשם, כי הם לא בערכין, וברור שזה לא נכון, בשביל מה יש סיבה לפתור אותם בעניין הזה? אלא אמר רבא, ואיתם רב אשי, אז או שרבא בעצמו נתן פתרון אחרי שהוא הקשה על הבעיה, או שרבא אשי נתן פתרון אחר. שוב, אנחנו בפירוש השלישית עכשיו. יצריך, למה יצריכים? הכל מעריכים, כהנים לוויים וישראלים, סלקא דעתך אמינא, הואיל וכתיב והעמידו לפני הכהן. אוקיי, זה, אוקיי, עכשיו נסביר, זה בדיוק העניין אם מישהו אין לו כסף. הפסוק האחרון בקטע על ערכין, שם כתוב, ואימחו מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. אם למישהו אין כסף, הוא אמר ערכי עליי, או ערך פלוני עליי, ואין לו כסף לשלם, אז צריך להעמיד אותו לפני הכהן. הכהן מעריך כמה כסף הוא יכול לשלם. כפי שלמדנו קודם, זה לא יכול להיות פחות משקל. והוא משלם רק את הסכום הזה. אפילו אם הוא אמר, בוא נגיד, ערך פלוני עליי, והוא היה גבר בין 20 ל-60, הוא חייב לשלם 50 שקל. אז עכשיו, במקום זה, הוא רק יצטרך לשלם שקל. אוקיי? או בוא נגיד שהעריכו אותו ב-10 שקלים שיש לו כסף לשלם. אז יצטרך לשלם 10 שקלים. עכשיו, מה הקשר לעניין הזה? כי מה היינו חושבים? בגלל שכתוב העמידו לפני הכהן, שרק מישהו אחר יכול לעמוד לפני כהן, ולא כהן לפני כהן. כמה שמלן נערכים, כמה שמלן, נקודה. ולכן זה בא ללמדנו שגם כהן יכול לעמוד לפני כהן. אני חושבת שזה קשור להיארכיה שהיה להם. דיברנו על זה לפני כמה ימים, כי במקרה שהכהן לא יודע לבדוק נגעים, לא זוכרת אם זה היה אתמול או שלשום, אבל אם יש כהן שלא יודע נגעים, למרות שכהנים היו אמורים לדעת את כל זה, אבל כבר בתקופה מאוחרת יותר הם לא היו בדיוק בעניין הזה, והיה צריך להביא חכם כדי להגיד לו מה להגיד, כן? אז גם כאן יש לנו כהן שהכהנים בעיקרון היו צריכים להיות גבוה בהיארכיה, אבל לפעמים יש מישהו שאני, שהוא כהן ולא יכול, ולמרות שזה אולי בושה לכהן לעמוד לפני כהן, עדיין הוא כלוא והוא כן יכול להעריך וכן יכול בעצם לעמוד לפני כהן, אם אין לו מספיק כסף. אוקיי, נערכים. עכשיו חוזרים למשנה, במשנה כתוב נערכים מעטויה מנובל ומוקת שכין. אוקיי? סליחה, זה לא היה ב... זה לא היה, זה היה מהמשנה, כל נערכים, ואמרנו בגמרא שזה לעטויה מנובל ומוקת שכין. עכשיו הגמרא מנסה להבין מנין מילה, מנין אנחנו לומדים את זה. כדי להגיע לזה, אנחנו צריכים לראות ברייתא. הם מביאים ברייתא שלמה וארוכה עם הרבה דרשות, אולי 12, משהו כזה, והם יגידו, ידרשו כל מיני פסוקים בעניין ערכין, ואחד מהם יהיה דרשה על המוקת שכין ומנובה. עכשיו, מה שיעשה, אוקיי, שוב, המבנה יהיה ציטוט כל הברייתא, כל הפרשנויות, הדרשות, הרבה מהדרשות יהיו על אותם מילים, ואחר כך אומרת, תקשה, איך אפשר לדרוש כמה דברים מאותה מילה, ואחר כך גם הגמרא תיכנס לפרטי פרטים של כל השלבים של הברייתא, ואפילו לא נסיים את הכל היום. דתנו רבנן, בערכך, אוקיי, שוב הפסוק, זה פסוק, דבר על בני ישראל ואמרת להם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, זה ביקרא כ"ז פסוק ב', אוקיי, אז בערכך, מה זה בערכך? להביא ערך סתם, אוקיי, כתוב סתום, אבל זה אמור להיות סתם, להביא מישהו שעושה ערך, במקום להגיד ערך פלוני עליי, ערכי עליי, הוא סתם אומר ערך, אחר כך בגמרא נבין מה בדיוק, איך, כמה הוא צריך לשלם. אבל מהדרשה כאן אנחנו רואים שהוא כן צריך לשלם אפילו אם לא נתן ערך של מישהו ספציפי. דבר אחר, בערכך, אפשר לדרוש בערכך בצורה אחרת, ערך כולו הוא נותן ולא ערך איברים. צריך להיות בערכך, הערך שלך, גוף שלם ולא חלק מהגוף. אז אם ככה, יכול שאני מוציא אף דבר שנשמה תלויה בו, אז אולי אם כן, אני לא אכלו בזה, אם הוא אומר ערך ראשי, והראש, כן, בלי הראש אי אפשר לחיות, אז אולי גם זה לא בכלל? ואז אומרים, תלמוד לומר נפשות. אם זה מה שהנפש תלוי בו, אז הכוונה שלו בעצם, אם הוא אומר ראשי, הכוונה לכל גופו. והוא כן צריך לשלם את הערך של כל הגוף. ומאיפה לומדים את זה? מנפשות. עוד דרשה בנפשות, נפשות ולא המת. Okay? לא, אם מעריכים מישהו מת, זה לא קשור, כי זה, אין לזה שום תוקף, כי זה לא נפש. הוציא את המת ולא הוציא את הגוסס, אז אולי נגיד, בסדר, אז מת לא בכלל, אבל מה הוא אמר ערך של מישהו שגוסס, אמור למות עוד כמה ימים? תמוד לומר, והעמיד והעריך, כל שישנו בהעמדה, ישנו בהערכה. כל שאינו בהעמדה, אינו בהערכה. בגלל שכתוב שהוא צריך בפסוקים עם אח אחיך וכו', אין לו כסף, אז והעמיד אותו לפני הכהן והעריך אותו. עכשיו, זאת אומרת, מי שיכול לעמוד, יכול להערך. מי שאינו יכול לעמוד, אינו קשור לעניין של הערכה. יש קצת, כן, ההעמיד זה לא הבן אדם שהוא העריך, זה הבן אדם שהוא אני ולא יכול לשלם, זה המעריך. אבל עדיין לומדים משם לגם חפץ שלא יוכל להערך. ולכן גוסס גם לא בכלל. זה לומדים מי והם מי והריך. אז שתי דרשות על הרכחה, שתי דרשות על נפשות, דרשה אחת על והם מי והריך. דבר אחר, נפשות, עוד דרשה על נפשות. אין לי אלא אחד שריך אחד. אחד שריך 100 מניין, תמוד אמר נפשות. איך אנחנו יודעים שמישהו אומר ערך 100 אנשים עליי, שהוא צריך לשלם את הערך של 100 אנשים? בגלל שכתוב נפשות, אז הוא יכול להריך כמה נפשות בבת אחת. עוד דרשה מנפשות. נפשות אין לי על האיש שעריך בין איש בין אישה. אישה שעריכה איש, אישה שעריכה אישה מניין, תלמוד אמר נפשות. עוד משהו שדורשים מנפשות, הקטע מתחיל עם איש כי אפלי, אז מדובר באיש, אז יודעים איש, אבל ויודעים אם הוא העריך איש או אישה, כי כתוב הזכר ועם נקבה, אבל מה עם אישה שהעריכה איש או אישה? זה לומדים מנפשות. דבר אחר, עוד דרשה מנפשות, נפשות לרבות מנובה למוקשכין. סוף סוף הגענו למשפט החשוב. המילה נפשות באה לרבות כל נפש, אוקיי? יש כאן עניין של שוויון גם, אפילו מישהו שאין לו ערך בשוק, כן? אי אפשר למכור אותו לעבד, אף אחד לא יקנה אותו, כי הוא מנובה למוקשכין, אבל בערכין יש לו ערך. שיכול, כן, זה מעניין, כי יש עניין של שוויון כאן, מה שאין כן בין גברים ונשים, אבל כאן דווקא יש עניין של שוויון בין סוגים שונים של אנשים. שיכול נדר בערכך, אולי היינו חושבים לא מנובל או מוקצחין, למה? כי כתוב נדר בערכך, מה אנחנו אומרים? שאולי אפשר ללמוד מנדרים לערכים, בגלל שכתוב נדר בהקשר של ערכך, אז כל שישנו בדמים, אם היינו אומרים דמי פלוני עליי, והוא היה מוקצחין ולא שווה כלום, לא היה צריך לשלם, אז כל שישנו בדמים, ישנו בערכים, וכל שאינו בדמים, כמו מוקצ'חין או מנובל, אינו בערכים, אולי היינו חושבים כך, ולא היינו צריכים לשלם, תמוד לומר נפשות, לכלול כל מישהו נפש חי. והיה ערכך, לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים. וכתוב בפסוק בהמשך, והיה ערכך זכר מבין 20 שנה, זה הפסוק הבא. עכשיו, היה יכול להגיד, והיה זכר מבין עוד 20 וכולי, למה כתוב ערכך? לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים. עכשיו קצת מוזר, כי הם לומדים הלכה לנדרים מההקשר של ערכים, מהפסוק של ערכים. אז דווקא לומדים את זה מאם אינו עניין. כאילו, אם אין שום סיבה להגיד שזה, אין שום חידוש שזה מלמד אותנו לגבי ערכים, לכן כנראה זה מלמד אותנו על משהו אחר, מה זה הדבר הכי קרוב לערכים? נדר על דמים. כאילו השווי של בן אדם. אז לכן הם אומרים, והיה ערכך זה כנראה בא לרבות משהו, להכניס עוד מקרה, מה זה בא לרבות? טומטום ואנדרוגינוס לדמים. שבעצם אם מישהו נודר הדמי טומטום ואנדרוגינוס, חייבים לשלם. שיכול, מה למה היינו חושבים שלא ולמה צריכים דרשה? שיכול נדר בערכך, בגלל שכתוב נדר בערכך, מה היינו חושבים כמו שאמרנו קודם, אבל כאן בכיוון הפוך. כל שישנו בערכין ישנו בדמים, וכל שאינו בערכין אינו בדמים. וזאת אומרת שטומטום ואנדרוגינוס היינו חושבים, בגלל שזה אינו בערכין, אז אולי גם אינו בדמים. תמוד לומר, והיה ערכך כדי להכניס גם את המקרה הזה. ממשיכים בדרשה, המילה הבאה, הזכר, ללמד אותנו עם הידיעה, זכר ולא טומטום ואנדרוגינוס, להוציא את הטומטום ואנדרוגינוס, יכול לא יהיו בערך איש, אבל יהיו בערך אישה, אז אולי אם טומטום ואנדרוגינוס לא צריכים לשלם את 50 שקלים, אבל אולי צריכים לשלם כמו אישה 30 שקלים, תמוד לומר, והיה ערכך הזכר ואם נקבה היא. מה לומדים מהזכר ואם, כאילו המילה הנוספת ואם? זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס. Okay. עכשיו זה סוף הברייתא. עכשיו הם חוזרים לפרטי פרטים על המקרים שראו בברייתא. אממר, בערכך לרבות ערך סתם. מהי ערך סתם? מה המקרה? דתניא. האומר ערך סתם עליי נותן כפחות שבערכים. מי שאומר ערך סתם, כאילו הערך עליי, הוא צריך לתת כפי הכי פחות שבערכים, וכמה פחות שבערכים? 3 שקלים. זה לנקבה מבין חודש עד בין 5 שנים. ואם ה-50, למה אנחנו אומרים 3 שקלים ולא 50 שקלים? תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. כי אם תופסים יותר מדי, זה, כן, זה לא טוב, כן? אבל אם תופסים משהו מועט, אז כן. מה הקשר לתפסת מרובה, לא תפסת לכאן? איך אנחנו מסבירים את זה? אוקיי, אני אתן דוגמה. היינו בבית של בן גוריון אתמול, ושאלו אותנו, המדריכה שאלה, כמה ספרים יש בחדר הזה? ו... אחד מהילדים הקטנים ענו 10, למרות שהיו אלפי ספרים, ומישהו אמר לה, כן, את צודקת בעצם, כי יש 10 ספרים, יש גם יותר מ10, אבל גם יש 10 ספרים. אם היינו אומרים יותר מדי ספרים, אז אפשר לטעות. כן, אבל עשר זה כלול, כן, יש עשר ספרים, יש גם יותר מזה. אז ברור כשהוא אמר ערך, הוא התכוון לפחות לשלוש. אולי הוא התכוון ליותר, אבל אולי לא. אנחנו לא רוצים שהוא ייתן יותר, זה גם שאלה למה. אולי בגלל שזה קודשים, אותו דבר, לא להכניס קודשים, כן, חולין למקדש, כן, להקדיש משהו שלא אמור להיות קדוש. אבל בעצם, אם אנחנו רוצים ללכת אחרי מה האמת, שלושה בטוח שזה אמת. זה פירוש אחד לפחות שאני מזדהה עם הפירוש הזה. ואם השקל, אבל מה, למה לא שקל? הרי אני אמרנו שמינימלי הוא צריך לתת שקל. דכתיב בכל ערכך יהיה בשקל הקודש. אז מה עונים? הוא בהישג יד הוא דכתיב. זה רק מי שאין לו כסף. כאן אנחנו לא מדברים על אני, מדברים על מי שאמר ערכי עליי. ואלא, ערך עליי. ואז כנראה הוא התכוון לאיזשהו ערך ולא לפי העני. ואלא קרא למה לי, אז אם ככה לא צריך דרשה לזה, הרי זה הגיוני, לא צריך דרשה מפסוק ללמד, שהמינימלי זה שלוש, והוא צריך לתת את המינימלי. אז שוב, שואלים על הדרשה, בערכך לרבות ערך סתם, כן? אז ברור שערך סתם משלם כפי הכי פחות. אז מה עונים? אז כאן יהיה לנו שתי גרסאות שונות, מה אמר רב נחמן אמר רב רבוע, אז הגרסה הראשונה היא שהוא אמר לומר שאין נידון בהישג יד. זה בא ללמדנו שאל תחשבו שזה שקל, אלא זה שלושה שקלים. מי טיימה? למה היינו חושבים? כאילו, למה אי אפשר לדון בו בהישג יד? כאילו, אפילו אם הוא אני, אי אפשר לדון בו בהישג יד? כי מפרש תמי. כי מי שאומר ערך, בלי לפרט ערך של מי, זה כאילו הוא אמר שלושת שקלים. אם מישהו אמר ערכי עליי, אז אפשר להגיד אולי התכוון לערך הכי פחות, וזה יכול להיות, כאילו, הוא לא אמר סכום ספציפי. אבל מי שאמר סתם ערך, זה כאילו הוא אמר פירש שלושה שקלים, ואז אי אפשר להוריד אותו לאחד, לשקל אחד. זה לפחות פירוש אחד כמפרש. תמי, יש עוד פירושים, אבל נסתפק בזה. איקה דאמרי, יש כאלה שאומרים, אמר רב נחמן, אמר רב בבוע, נידום בהשג יד. זאת אומרת שדווקא ההפך. דווקא החידוש שכן דנים בו בהשג יד, אז אומרים פשיטה, ברור שאיך הוא שונה מכל שאר בן אדם שאמר ערכי עליי או משהו כזה. אז כאן הם עונים בדיוק כפי התשוב, כן, עונים שהיינו חושבים מה המסקנה מהגרסה הראשונה. מהו דתמה כמפרש שם כמה שמלנו? אולי היינו חושבים שמי שנודר סתם, שאומר ערך סתם, זה כאילו הוא פרש, ואם כן, אי אפשר לעשות הסגיה כמה שמלן שהוא יכול. דבר אחר, עכשיו ממשיכים עם הדרשות. בערכך, ערך כולו הוא נותן, ואין נותן ערך דמי איברים. כן, זה צריך להיות ערך של כל הגוף ולא איברים. עכשיו שואלים, והאפיקטה, הרי כבר הוצאנו דרשה מהמילה ערכך. איך אפשר לדרוש שני דברים? כן, אפיקטה לערך סתם. אז קריבי, ערך בערכך. אפשר לומר מזה שכתוב ערך, ואז הוסיפו גם ערכך, אז אפשר לדרוש את שניהם. כן, ערכך זה הערך שלך, הגוף שלך ולא חלק מהגוף. יכול שאני מוציא דבר, כי הם ממשיכים בבריתא, יכול שאני מוציא דבר שנשמה תלויה בו, אבל לומר נפשות. ואז נפשות ולא אתה מת. אז שוב, והפיקטי, כבר דרשנו משהו עם נפשות. אז שוב, קריבי נפש, נפשות. אפשר לקרוא גם נפש וגם נפשות, אפשר את שניהם. הוציא את המת ולא הוציא את הגוסס, תאמור לומר, בהמי והריך. אז אומרים, איהכי מת נעמי, תפוק למי בהמי והריך. אם כבר יש את הדרשה בהמי והריך, אפשר בעצם לדרוש גם את המת משם, כי גם הוא לא יכול לעמוד. אז אומרים, החנמי, באמת נכון. אז בואו נעביר את המת להמי והריך, ואז יש לנו רק דבר אחד מנפש, מנפשות. אז שוב אני אומרים, ואלה נפש נפשו למה לי, אז בשביל מה צריך גם, כן, אפשר בעצם, כבר קבענו שאפשר לדרוש שני דברים, אז איזה שני דברים? אחד לעניין דמי, שערך כולו ולא ערך, סליחה, להוציא דבר שנשמה תלויה בו. עכשיו, מה לגבי השני? כדבינן למימר, כמן, כמו שאמרו בהמשך. Okay? ואז בעצם נראה שזה המנובל ומוקצ'חין, שגם זה לומדים מנפשות, כי הם נפש, נפש חיה. דבר אחר, נפשות, אין לי אלא אחד שעריך אחד, אחד שריך מהמיניים, תמוד לומר נפשות, אבל כאן אנחנו נראה שיש עוד כמה דברים שהם דרשו מהמילה נפשות. דבר אחר, נפשות אין לי על האיש שריך בין איש בין אישה, אישה שריך האיש ואישה שריך האישה מיניים, תמוד לומר נפשות. דבר אחר, נפשות להביא מנובל ומוקשכין, והפיק די להנח, כאילו כבר הוצאנו את זה, היינו צריכים את זה לדברים אחרים, כאילו איך לומדים מנובל ומוקשכין, אם כבר יש, כאילו בעיקרון זה השאלה, אם כבר יש, איש, אישה ואיש שריך מאה, אז מה עונים? תשובה מעניינת. הנח לא צריך לקרא, הם לא צריכים פסוק, מה הייתה מה? כי שקולו ויבואו כולם, הם שקולים זה כנגד זה, כלומר, הם בעצם אותו סוג של דרשה. כל כן, נפשות, גם אישה, גם מאה, גם כן, כל אלו, גם מוקצ'חין, כאילו כל אלו הם בעצם סוג אחד של דרשה, ואם כן אפשר, ויבואו כולם. ולכן הם אומרים ככה, כי איצטריך קרא למנובל ומוקצ'חין, הוא די איצטריך. זה דווקא משהו, סליחה, אמרתי קודם שזה שקול, לא השקול, זה המאה והאישה, אבל והם שקולים, ולכן פשוט אפשר להגיד, הפשט של נפשות זה לכלול כל אלו, והדרשה באה דווקא למוקצ'חין ומנובל שלא היה כל כך פשוט. ולא שקול כמו השאר. והיה ערכך, עכשיו ממשיכים בדרשות, המילים והיה ערכך, שעוד לא דרשנו אותם, לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים. דמים, למה לקרא? לא יהיה אלא דמי דקלו. אז דמים, אז אומרים עכשיו, למה צריך פסוק? דווקא לרבות אותם לדמים. הרי זה כמו להגיד דמי דקל. שיש שווי, אילו אמר דמי דקלה, מי לא יאי, אם אומרים דמי דקל, בטוח שצריך לתת את הדמים של התקלים. זה לא צריך להיות איש, כן? דמים זה יכול להיות כל דבר. ולכן טומטום ואנדרוגינוס ודאי כלולים. אז אמר רבא לומר שנידום בכבודו. Okay? זה בא להגיד שאנחנו דנים בו בכבודו. נידום בכבודו זה אומר בעצם שאם נדר בעבר שהנשמה תלויה בו, אז נותנים כל דמו, כאילו נידום בכבודו, בכבוד אותו עבר. כאילו אם העבר מאוד חיוני, אז אומרים שצריך לתת את השווי של כל הגוף, ולא רק הדבר הזה. סך דעת החמינה, נדר בערכך כתיב, אז כל שישנו בערכין נידום בכבודו, וכל שאינו בערכין אינו נידום בכבודו, אולי היינו חושבים שזה דין מיוחד בערכין, שרק בערכין זה תקף, באיפה ש... אינו בערכין, אינו נידום בכבודו, ולכן היה צריך להגיד את זה. אוקיי, בואו נפסיק כאן להיום ונמשיך עם כל העניין הזה שנידום בכבודו מחר.